הרב בני לאו.
הפסוקים של פרק ו' מנחים את האדם שהסתבך באמרי פי ופגע בחבר שלו לעשות משהו מהיר מאוד, לרצות. יש פה פעלים בתוך הפרק שמתארים המון המון חיפזון. תראו רק את המקצב הזה. בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך, עשה זאת בני והנצל. אל תיתן שינה לעיניך, הנצל כצבי, כציפור מיד יקוש. יש פה משהו של תחושת צייד, תחושת איזה מהירות, חיפזון, שאנחנו חייבים להינצל. חיים ומוות מוטלים על כף המוזניים. יש פה מתח חרדתי בתוך הפרק הזה. רגע אחד של אי תשומת לב מוביל כבר את החיה לבור של המלכודת, והמחבר שלנו מרגיש את הבהילות הזאת. תחזור מהר מהר בתשובה, אל תמתין, אל תתמהמה. ההשוואה לתמונת הציד מלמדת על גודל הסכנה כשאתה משאיר אדם פגוע, כמו איזה מטען נפץ לא מפורק, כמו איזה בור פתוח באמצע דרך. סכסוך שבין איש לרעהו יכול לטפוח לממדים של פיצוץ, נפילה למצולות. לא מתמהמהים, אומר שלמה, לא רגע. צריך לסיים פרשיות ריב שבין איש לרעהו, לקטול אותן בעודן באיבם. איזה שפה אלימה מאוד שהפרק הזה מבקש לפרק את אחד הדברים הכי מצויים, סכסוכים בין אדם לאדם. אחד המכשולים הכי גדולים שעומדים בפתח של מי שרוצה להזדרז ולתקן, זה חלק אולי נקרא לו הבושה. פסיכולוג אמריקאי בשם גיילין, שכתב ספר בשם רגשות. בספר הזה הוא מנתח חלק מהרגשות שלנו. כשהוא אומר על רגש אשמה, הוא מדבר על התחושה של אדם החוטא, ללא שום הנחות. אם קרה משהו, ממה שעשינו, קרה אסון למישהו, רע למישהו, אמור להתעורר אצלנו רגש אשם. ואז כשיש רגש אשם, אנחנו נחפש דרכים לתקן את מה שקלקלנו. על פי ההגדרה הזאת של הרגש, צריך לומר בפשטות שראשיתה של הסליחה האמיתית חייבת לבוא מתוך תחושה של משהו פגע, משהו קלקל, כי אם לא קלקלתי, אז למה לתקן? אחת הסכנות הכי גדולות שעורבות לאותו רגש אשם זה ההשתהות, זה הדחייה. ככל שעובר הזמן, כך הפרשנות שאני אתן למעשים שלי, היא תשנה את הסיפור, הנרטיב יגדל, תחושת הקלקול תקטן, והבושה תשתלט, ואז אני לא אעשה דבר. לכן אומר שלמה, אל תיתן שינה לעיניך. המידתיות היא אחד מכלי הסליחה הכי גדולים. כל יום שעובר, מרחיק את ההזדמנות לתקן. זה הרוח של הפרק. מהר, מהר לתקן. אבל כידוע, החיפזון עשוי להיות מהשטן. הגמרא מספרת על חכם רב שביקש ליישם את ההמלצה של הבהילות של הסליחה, אבל לאסונו, במקום לתקן הוא קלקל. כך מספר התלמוד במסכת יומה, דף פי זין. רב היה לו סכסוך עם קצב. הקצב לא בא להתנצח לפניו, אז הוא הלך אליו. בערב יום הכיפורים אמר רב, אני הולך לפייס אותו. בדרך פגש אותו התלמיד שלו, רב הונה. שואל התלמיד את המורה, אדוני, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך לפייס את פלוני. אמר לו התלמיד, נדמה לי שאתה הולך להרוג נפש. המשיך הרב בדרכו, הגיע אל הטבח הזה, לקצב. הקצב יושב ערב יום הכיפורים ומבקע ראש של בהמה. הגרזן ביד שלו, הוא מרים את העיניים ורואה את השונא שלו, את רב. הוא אומר לו, אתה? אין לי שום עניין לדבר איתך. מניף את הגרזן, מוציא את האגרסיה שלו על הבהמה. ובעוד שהוא בוקע את ראש הבהמה, נשמטה עצם בכוח והקטה את הטבח על ראשו, פגעה בו והרגה אותו. זה סוף הסיפור. על פי מהלך הסיפור הזה, החכם רב חיכה שהקצב יבוא להתנצל והוא לא בא, ואז מגיע ערב יום כיפור, והוא רוצה ניקיון, הוא רוצה טהרה. אנחנו לא יודעים הרי מי פגע במי, מי הפוגע, מי הנפגע, ואנחנו יודעים ששניהם מספרים לעצמם סיפור של נפגעים לעומת הפוגעים. הסיפור כולו נכתב מהזווית של הרב, הוא הפועל, הוא האקטיבי, ברור שיש לו מוטיבציה להתפייס כי זה ערב יום כיפור, יש לו בעיה, אי אפשר להיכנס ליום כיפור בלי פיוס. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, יש פה בעיה אחת. האיש שאיתו אתה רוצה להתפייס, לא עבר שום תהליך. התשובה הזאת מתקבלת ממש ככה בסיפור. התלמיד מבין את זה, רבונה, והוא מזהיר אותו, אל תלך. השטח לא מוכן. הוא מכיר את הרב, הוא יודע שאם המפגש הזה יקרה, יתחולל שם אסון. הרב לא מסוגל לעצור, ומוביל את עצמו אל האסון. איזה סיום טרגי. אותו סכסוך הופך להיות לכמעט רצח. הקצב מוציא את הכעס שלו על חיתוך הבהמה, ובבת אחת מת, ובמקום להיכנס ליום הכיפורים נכנסים ללוויה. מסתבר שתהליך התשובה זה לא רק עניין אישי, אלא בין אישי. זה תלוי באינטראקציה בין שניים. זה מה שאומר שלמה בפסוק שמוביל את הפרק שלנו. עשה זאת איפה בני וינצל, כי באת בכף רעך, לך התרפס, הוא רהב רעך. לך התרפס, אומר שלמה המלך, כי אי אפשר לנהל סליחה בלי התכופפות וצמצום. זה לא יצליח. הבהילות עם קומה זקופה תגרום לנזק, כי יש בה אלימות. רק התרפסות, רק ענווה, רק לכרוע על חוף הסליחה, יכול להיות שהיא המפתח לתשובה.